טוב, שלום רבותיי. הייתי רוצה כפתיחה לדברים היום, אם אפשר קצת אולי לסכם את מה שאנחנו בעצם עשינו מתחילת השנה. לראות כאן את הסדר בפסקאות, אני לא רוצה שנחזור על עצמנו, אבל לפחות שנראה איזשהו מבנה. מי שיש לפניו את הדפים שחילקנו מתחילת השנה, אז אפשר לומר פחות או יותר באופן כזה, שבאופן כללי, מפסקה א' בדפים שלנו, עד פסקה ז' כולל, הנושא המרכזי בפסקאות האלה בעצם היה הערך של הקודש, הערך של החול, כלומר הקודש הגלוי שקראנו לו קודש, הקודש הסמוי שקראנו לו חול, והחשיבות ששני הכוחות האלה התאחדו. מדוע? כי מקורם הוא אחד. אז היות והמקור של שני הכוחות הוא אחד, וממילא המטרה היא בסופו של דבר אחת, אז אנחנו צריכים לבנות את העולם, את עצמנו וכו', גם במדרגת הקודש וגם במדרגת החול. כלומר, גם במדרגה של הקודש הגלוי, נקרא לו באופן כללי מאוד נשמה, גם במדרגה של הקודש הסמוי, נקרא לו באופן כללי חול, כלומר, כוחות הגוף, כוחות הנפש וכוחות השכל, ורק על ידי שאנחנו נותנים את הערך לשני הכוחות האלה ביחד, שנקראים קודש קודשים, אז באמת העולם יגיע לתיקונו. זה פחות או יותר הכיוון העקרוני של פסקות א' וז', והרב דיבר על ערך הקודש, ערך החול, היחס של שניהם, היחס בין שניהם, סדר ההופעה שלהם וכו'. מפסקה ח' עד, אני אומר את זה בצורה לא מדויקת, אבל נגיד פחות או יותר, עד פסקה ט"ו, כולל, אנחנו בעצם באופן רשמי נמצאים בפסקה י"ב, ובפסקה י"ג למדנו לפני חנוכה, כי אמרנו ששם הרב מזכיר את חוכמת יוון, אז קפצנו קצת ל-י"ג. בכל אופן, מפסקה ח' עד פחות או יותר פסקה ט"ו, בעצם הנושא הכללי ברוב הפסקאות פה, למשל באופן ברור וחד משמעי בפסקה ח', בפסקה י"ב, בפסקה י"ג, בפסקה י"ד, ובחלק הראשון, תודה רבה, בחלק הראשון של פסקת ט"ו, הרב מדבר שנכון שהקודש והחול הם בעצם שני ערכים, שבאחת הפסקאות כאן שלמדנו קורא להם שני חזונות, ששני החזונות האלה צריכים לצאת אל הפועל, אבל הרב מדגיש לנו מאוד שכדי שבאמת אנחנו נוכל לחבר את שני הכוחות, אנחנו צריכים להבדיל את שני הכוחות. כלומר, לדעת את ההגדרות המדויקות של כל כוח. כלומר, נכון שהקודש והחול מקורם אחד, נכון שהקודש והחול מטרתם אחת, נכון שהקודש והחול צריכים לבנות ביחד את העולם, אבל אם אנחנו לא נבדיל הבדלות עקרוניות בין הקודש לבין החול, באופן מאוד לא מדויק, כרגע נגיד, בין הנשמה שהיא הקודש לבין השכל, הנפש והגוף שהוא החול, או שהם החול, אז יהיה ערבוב, יהיה תשטוש, ואז נאבד גם את הקודש וגם את החול. עכשיו, היות ובאופן כללי אנחנו עסוקים בעצם בפסקאות האלה, וגם הפסקה שהגענו אליה, הפסקה י"ב, היא בעצם עוסקת בסוגיה הזאת, אז בואו רגע בריצה נקרא, לדוגמה, את פסקה ח', את פסקה י"ב, את פסקה י"ג, חלק נגיד מי"ד וחלק מי"ט ו'. בואו רק נראה את התמונה, ואני רוצה שנוציא מכאן איזשהו עיקרון שאולי לא שמנו לב אליו מספיק. אומר הרב בפסקה ח', צריך להגדיר את גדרי הקודש וגדרי החול, כבר למדנו את זה, אבל רק נקרא ונדגיש את העיקרון, בכל מערכות ההווה, בכל אורחות החיים, בכל או בכל חיי הפרט ובכל חיי הכלל. להגדיר מלשון הגדרה, לשים גדר, לשים גבול. רק עם ההגדרה הנכונה, עם ההבדלה המדויקת בין הקודש ובין החול, תקום ההתאחדות שביניהם בסוף, וההתייחדות השורשית הנמצאת במקורם בהתחלה. אם כן, ההגדרה, ההבדלה, היא חשובה ביותר. למשל, פסקה י"ב, שהיא הפסקה שנעסוק בה היום, אולי נעסוק באופן קצת יותר כללי בפסקה הזאת, העולם כולו סובל הוא מהתערובת של החול עם הקודש בלא סדר. אין סדר, אין גבולות. מה שמביא לידי ההתנגדות ההדדית של אלה היסודות, של החול אל הקודש ושל הקודש אל החול, והתנגדות זו שהיא כתוצאה מהתערובת של אי גדירת הגדרים, אי הגדרת הדברים, הלא היא מביאה גם כן לערבוב מושגים, עד שלפעמים קשה מאוד לברר מהו חול ומהו קודש. אומר הרב, כל עמל נבוני עם צריך להיות מרוכז לברר את אלה היסודות השניים, שמשניהם יחד ייבנה העולם ויתכונן היישוב האנושי וכו' וכו'. לברר, אני מדלק טיפה, לברר לכל את גבוליהם ואת ערכיהם המיוחדים, את מקום שימושו של כל אחד מהם, מתי הם צריכים להיות מיוחדים כל אחד בגבולו, ומתי הם צריכים להתאחד לטובת הבניין הכללי. פסקה י' ג' מעת אשר הזדווגה חוכמת יוון לישראל, החל החול לבוא בגבול הקודש, וממילא גם הקודש בא בגבול החול. אלה המחברים אשר חיברו את ערכי החול וערכי הקודש יחד בחיבור של ערבוביה, שכוונתם הייתה לעשות שלום בין שני עמודים, היות ולא הייתה הגדרה מדויקת של כל אחד מהכוחות החול והקודש, אז במקום ליצור שלמות יצרנו בלבול. גרמו לכל אותה מלחמה הארורה, שהקודש נכנס למקומות החול, החול נכנס למקומות הקודש, וממילא מלחמה בין שני הכוחות, כי כשכל כוח נכנס לא למקומו, וממילא הכוח השני מתעורר והופיע המלחמה. למשל, פסקה י' ד' המקומות של החול ושל הקודש מוכרחים להיקבע. צריכים אנחנו לדעת את החול ואת שליטתו, את מקומו, ערכו וגבולו, אף על פי שבשורשו ואחיזתו וכל מהותו וקיומו הוא בא מצד הקודש, זה נכון, אני מדלם, אבל צריך לדעת את הגבול. למשל, המשפט הראשון או השני בפסקת עדווה, החול נזדווג אל הקודש, וההזדווגות הזאת יש שהיא לברכה ויש שהיא למערה. הזדווגות, כשכל אחד מהצדדים יודע את מקומו, את גבולו, היא ברכה. כשאין הגבולים מתשתשים, וכל אחד שומר את תפקידו לבררו ולהעלותו, אז החיבור הזה של החול עם הקודש הוא לברכה. אבל בזמן שהגבולים מתשתשים, והחול נכנס לערכי הקודש, לעשות שם ציורים, מדידות ושיעורים, והקודש הוא נצחק אל החולי, לכונן שם הסדרים, אז הכל מתקלקל. עכשיו יש לי שאלה, למה אני קורא את כל זה? אתם יודעים לקרוא לבד. למה אנחנו קוראים את כל זה עכשיו? כי אולי לא מספיק חידדנו את הנקודה. שהרב היה אמור לכאורה להביא אותנו עוד שלב אחד פנימה. אמרת, המקור של הכל הוא קודש. אמרת, המטרה של הכל היא קודש. אמרת שהקודש זה מופיע בשני ממדים, קודש וחול. אמרת שהתהליך הזה צריך לבנות את שני הממדים האלה ולבנות את ההרמוניה שביניהם ביחד. ואמרת שצריך להבדיל ביניהם. אתה מוכן מקשה לתת לנו טבלה, הרב, איפה עובר הקו בין קודש לחול? בואו ניקח דוגמאות פשוטות, בסדר. לטייל בארץ ישראל זה קודש או חול?
קודש.
חול. בבקשה. אתה רואה את זה? בבקשה. לא, מה שאני רוצה רק לעורר, זה לא שיש לי תשובה, למרות שיש כיוון של תשובה. אבל שהרב פה בפסקאות האלה לא עונה תשובה. הרב אומר, צריך להגדיר, צריך להבדיל, צריך שלא יתשתשו הגבולים, צריך שלא יתערובת מבולבלת. בסדר, יופי, צריך. נו, עכשיו איפה זה, איפה אני מוצא את הגבול? הרב לא כותב פה את הגבול. ולעניות דעתי, אולי לא לחינם. כלומר, ולכן היה חשוב שנראה את זה מכמה מקומות. הרב כנראה לא לחינם, לא כותב את הגבולות המדויקים, נגיד הטבלאיים, שבין הקודש לחול. כי ברגע, וכאן אומר משפט מסוכן מאוד, כי ברגע שנקודת המוצא היא קודש, אז נכון שהקודש מופיע בהדרגה, קודש קטן, קודש עליון וכו'. אבל בסופו של דבר הכל הוא קודש. ברגע שאתה אדם חולי חד ושלום, ברובד הגילוי לפחות הבחירי, אז זה מופיע מהחול. נכון שקל לחלק, כמו שחילקנו בתחילת הדברים, הנשמה זה קודש. השכל, הנפש והגוף זה חול. כל יצרי הגוף זה חול. של הפרט ושל הכלל. כל יצרי הנפש זה חול, של הפרט ושל הכלל. כל יצרי השכל, של הפרט ושל הכלל, זה חול. ויצרי הנשמה, יצר הנשמה, זה קודש. מדינת ישראל היא קודש או חול? הליכה לצבא זה קודש או חול? קודם כל בוא נתפעל מהשאלה. לא כל דבר צריך לענות תשובה מיד. קודם כל, אדם שבאמת נקודת המוצא שלו היא קודשית, אז לפעמים הגבולות מתשתשים. למה? כי הוא כל כך קודשי, שגם המציאות החולית שלו היא בעצם קודשית. נכון שיש מדרגות מדרגות בין קודש לחול, ובתוך הקודש פנימה, ובתוך החול פנימה. אבל ככל שאדם יותר מתפתח מבחינה רוחנית, אז הכל אצלו נהפך לקדוש, ואז מצד אחד באמת הכל קדוש, מצד שני דווקא הוא צריך עוד יותר את הגבול, ועוד יותר את סימת הקו, כדי להבדיל עקרוני מאוד בין זה לזה. למשל, למה חשוב לחדד את הנקודה הזאת? כי למשל, כולנו מכירים את המשנה במסכת אבות, ההולך בדרך ושונה, הוא מפסיק, ואומר מה נאה אילן זה? כאילו מתחייב בנפשו. נכון ידידיה, כאילו. מעלה עליו כתוב כאילו מתחייב בנפשו. שם באורות התורה בפרק ת', אם אני לא טועה, בפרק ת' פסקה ז', אומר הרב כך, אף על פי שכל העולם כולו, כל העולם כולו הכוונה כל הכוחות שיש בעולם, אם כרגע הזכרנו אותם ככוחות גוף, כוחות נפש וכוחות שכל, כאדם פרטי וכציבור, כעם, כאנושות, לא משנה, אף על פי שכל העולם כולו, כל הטבע, כל ההיסטוריה, כל הכישרונות, כל הכוחות, וכל המחשבות וההרגשות כולן, גם עולם המחשבה, זה השכל, גם עולם הרגש, שזה כבר הנפש, ואולי אפילו בא לידי ביטוי בחושים. אז אף על פי שכל העולם כולו, וכל המחשבות וההרגשות כולן, מלאים הם אור השם וקודש של החיים העליונים. אצל מי? בגרעין זה ודאי נמצא. אבל מי חי את הגרעין הזה? מי חושף את זה? מי מגלה את זה בפועל? אצל ישרי לב, המתענגים על נועם השם, ומבקרים בהיכלו תמיד. לא כל אחד מאיתנו הוא אדם שאפשר להגדיר אותו ישר לב. אדם שהיושר האלוקי מופיע בכל מרחב החיים שלו, במחשבות ובהרגשות וכו'. אצל ישרי לב המתענגים על נועם השם. הם תמיד מתענגים על הנועם האלוהי המופיע בהם. במה? בכל מרחב החיים. ומבקרים בהיכלו תמיד. דוד המלך כן אומר, אחת שאלתי מאת השם אותה אבקש, שפטי בבית השם כל ימי חיי, לחטות בנועם השם ולבקר בהיכלו. ואיפה דוד המלך היה? רוב ימי חייו. בהיכלו?
לא
בהיכלו. אין בית מקדש בתקופת דוד המלך. אז מה זאת אומרת? אחת שאלתי ולבקר בהיכלו. אתה לא בהיכלו. דוד המלך רוב ימיו היה עסוק מבפנים ומבחוץ, כלומר בתוך המשפחה, עם ישראל וכלפי אויביו, היה עסוק כל הזמן במאבקים, כל הזמן במלחמות, כל הזמן בבריחות, כל הזמן במצבים לא נורמליים, לא נורמטיביים. אז לכאורה אפשר להבין את הפסוק הזה, אחת שאלתי מאת השם, ריבונו של עולם, מתי סוף סוף יהיה לי שקט מכל הבלגן הזה של החיים, ובסוף אני אזכה להיכנס לבקר בהיכלו. או אפשר להגיד אחרת, ריבונו של עולם, כל המציאות החיצונית, המעשית, הממשית, המסובכת שבה אני חי, היות ובניתי בתוכי קומה של ישר לב המתענג על נועם השם, אז אני בכל מצב כזה מבקר בהיכלך. אז גם כשאני, כמו שלמדנו באחד השיעורים, גם כשאני נרדף על ידי שאול ובורח לסנו נפשי, גוליית, פלישתים, אחיש מלך גת, ונהפך שם למשוגע, כל הסוגע הזה שיגעון שעסקנו בה בשיעור אחר, גם שם אני מבקר בהיכלך תמיד. וגם במצב הזה אני אומר אפילו מזמור לדוד בשנתו את עמו לפני אבי מלך. אז לבקר בהיכלו תמיד, זה לא יש בית מדרש, יש בית כנסת, יש בית מקדש, יש לימוד תורה, יש קיום מצוות, זה נקרא היכלו תמיד, ויש משהו מחוץ להיכל. לא. אף על פי שכל העולם כולו, וכל המחשבות והרגשות כולן, מלאים הם אור השם וקודש של החיים העליונים אצל ישרי לב המתענגים על נועם השם ובקרים בהיכלו תמיד. אם כן, הכל אצלם הוא קודש. הכל אצלם זה היכלו תמיד. אחת השאלות ששואלים חסידים, כידוע, זה מופיע בכמה מקומות. אבל למשל, בעל הניסים של חנוכה. אז כשהחשמונאים, הכהנים, חזרו למקדש, אז מה כתוב? והדליקו נרות בחצרות קודשך. שואלים כולם, איפה המנורה הייתה מודלקת במקדש?
בדרום.
כן, אבל איפה? בהיכל. לא בחצר. מה זה והדליקו נרות בחצרות קודשך? אז יש מי שרוצה לומר מכאן ראייה לחנוכיות. שהדליקו נרות לא רק בהיכל, אלא גם בחצרות של הבתים. יש מי שרוצה לומר חסידים, שאדם שהוא מדליק בהיכל, אז הוא מסוגל להדליק גם בחצר. פירוש כזה. כלומר, אדם, להדליק בהיכל, כל אחד כמעט יכול. אבל שהחצר תהפך להיכל, זה חידוש גדול. כמו שאומר, לשפת אמת ותרגילנו בתורתך. זה שהתורה היא שייכת לראש, למחשבות, לאידיאלים, זה פשוט. אבל זה שהתורה יכולה להגיע עד הרגליים, ותרגילנו, שאפילו הממד הרגלי שלי יהפך להופעת תורה, זה חידוש גדול ותרגילנו בתורתך.
שמעלה תחות.
מה? אז הנה, אז אצל אדם כזה אומר הרב, הכל הוא קודש. אז אף על פי שכל העולם כולו, אבל לא סיימנו, אף על פי שכל העולם כולו, וכל המחשבות והרגשות כולן, אצל מי? מלאים הם אור השם וקודש של החיים העליונים, א', מצד הסגולה של הדברים, ב', מצד הבחירה, אצל אדם גדול ששייך למדרגה הזאת, אצל ישרי לב המתענגים על נועם השם ובקרים בהיכלו תמיד, אז אם כן, ההולך בדרך ושונה, הוא מפסיד, ואומר מה נעילן זה, ולפי הפירוש כאן של הרב באורות התורה, הכוונה זה לא שהוא לא רואה את האלוהי שבטבע, שהוא אומר מה נאה אילן זה, מה נאה עץ זה, מה נאה מכונית זו, מה נאה בניין זה, או מה נאה מכשיר אלקטרוני זה, איזה שכל אנושי הקדוש ברוך הוא נתן לבני אדם להמציא כזה מכשיר מפותח, כמו אינטרנט למשל. אז אדם שלומד עכשיו תורה ועוצר רגע ואומר איזה המצאה זה המחשב, אז לא מדובר לפי הפירוש של הרב תכף נראה באדם שרואה במחשב חול, אלא באדם שרואה הופעת אלוהים, הופעת אלוקות בזה. איזה חוכמה אנושית הקדוש ברוך הוא שם באדם כדי לפתח את העולם? אז זה כבר קודש. נו, אז למה כאילו מתחייב בנפשו? אם מתחייב בנפשו, תגיד מתחייב. אם כאילו, החבר'ה היום אוהבים להגיד כאילו, נכון? זה כאילו! אז תחליט, אז זה מתחייב בנפשו או כאילו מתחייב בנפשו? אז זה מה שכאן הרב רוצה לחדד, ואני חושב שמה שאנחנו רואים עכשיו, חשוב שנראה את זה כאיזה מין, נקרא לזה מבט על, על כל הפסקאות האלה. אולי לא מספיק חידדנו את זה עד היום. אני קורא שוב, אף על פי שכל העולם כולו, וכל המחשבות והרגשות כולן, מלאים הם אור השם וקודש של החיים העליונים אצל ישרי לב המתענגים עליו השם ומבקרים בהיכלו תמיד. מכל מקום, מעיין האורה היסודית. המעיין שמשם יוצאים קרני האור. המים. השמש שממנה יוצאות הקרניים, המעיין שממנו נובעים המים. מעיין האורה היסודית, המקור של הכל, הרי הוא גנוז בתורה. אז נכון שכשאדם אומר מה נעילן זה, אם הוא עלה למדרגה של ישר לב המתענג על השם ומבקר בהיכלו תמיד, אז הוא רואה שם את השם. נכון. אבל אף על פי כן, למרות שאצלך זה כבר קודש, נגיד את זה ככה, יש מדרגות בקודש. מכל מקום, מעיין האורה היסודית, הרי הוא גנוז בתורה. שם זה נטו, זה לא ברוטו. הגילוי האלוקי בתורה, הגילוי האלוקי בכנסת ישראל, זה הגילוי האלוקי הנקי. הגילוי האלוקי בכל ההופעות, דרך כלי הגוף, כלי הנפש, כלי השכל, וכו', זה הופעה אלוהית שיש בה, נקרא לזה, כלים שדרכם היא מתגלה. והכלים האלה מעממים קצת את הנשמה, את האינסוף האלוהי. ולכן הרי מעיין האורה היסודית, הרי הוא גנוז בתורה, וכשהולך בדרך ושונה, הוא מפסיק ממשנתו, ואומר מה נעילן זה ומה נעניר זה, מעלה עליו הכתוב כאילו מתחייב בנפשו. למה כאילו? אף על פי שאינו ממש מתחייב בנפשו. אם כבר עלה למדרגת ההסתכלות האלוקית, אם אתה רואה את האלוקי בכל דבר, אז אצלך החול הוא כבר חלק מהקודש. אז עדיין אפשר להגיד עליך שאתה מתחייב בנפשך, הרי זה לכאורה אידיאל גדול. אידיאל גדול זה כשאתה נלחם, ואתה אומר בהיכלו תמיד. מבקר בהיכלו תמיד, למרות שאני עסוק במלחמה. מצד שני, מכל מקום עלה עליו הכתוב, כאילו מתחייב בנפשו. למה? כי סוף כל סוף, מכל העולם אור חיים זורח הוא. מכל המציאות כולה, טבע, היסטוריה, כישרונות גוף, כישרונות נפש, כישרונות שכל, של הפרט ושל הכלל, מהכל באמת זורח באופן סגולי, האור האלוהי, כי האור האלוהי נמצא שם. ב', אנשים גדולים חושפים את זה, שייכים לזה, נפגשים עם זה. אבל, אף על פי כן, אבל מן התורה שופע אור חיים דחיים. שימו לב, איך מגדיר את התורה כאן בשלוש הגדרות. הגדרה ראשונה, מעיין האורה היסודית. הגדרה שנייה, אור חיים דחיים. הגדרה שלישית, המשך המשפט, ואין עוזבים קדושה חמורה מקורית. הגדרה שלישית, קדושה חמורה מקורית. ותופסים במקומה, שזה הקודש שבטבע, קדושה קלה מעותקת. כן, המקור של הקודש, הקודש הנקי, הקודש נטו, הקודש בעצמותו, בלי כלים, בלי אמצעים, בלי מחיצות, בלי מעטפות, זה כנסת ישראל, זה תורה. הקודש המופיע דרך כלים, דרך לבושים, זה כל מה שאנחנו מכירים כהופעות. נכון? דרך אגב, על פי זה, חילקנו בזמנו, ונחלק בעזרת השם בבניין אמונה, שכמו שיש חילוק בין קודש לחול, במערכת החיים נקרא לה הקודשית והחולית, יש חילוק בתוך הקודש. לימוד תורה הרבה יותר מקיום מצוות. כי לימוד תורה זה קודש יותר נקי, יותר מבורר, מאשר קיום מצווה. כי קיום מצווה זה אלוהי בגוף. תלמוד תורה זה אלוהי מעל הגוף. לכן תלמוד תורה מעבר למצווה. נדבר על זה באריכות. בכל אופן, מה חשוב כאן לחדד? שבכל הפסקאות שבהם אנחנו עוסקים, נכון שמצד אחד צריך לחבר, ומצד שני צריך להבדיל. אבל הרב כנראה לא בכוונה. כלומר, הוא לא נותן טבלה מדויקת מה נקרא קודש ומה נקרא חול, כי באמת זה מורכב. כי אצל אדם גדול, זה קודש. נזכיר אולי שתי דוגמאות. דוד המלך נלחם מלחמות מצווה, אבל אף על פי שנלחם מלחמות מצווה, הוא לא יכול לבנות בית המקדש. למה? כי הוא נלחם מלחמות מצווה. כי ידיך אדמים עליהו. אז ממה נפשך? אם דוד המלך נלחם מלחמות מצווה, אז הוא עשה מצווה. אז למה הוא לא יכול לבנות את המקדש? ואם צריך לבנות את המקדש בלי מלחמות מצווה, אז למה דוד המלך כן נלחם מלחמות מצווה? אז תחליט. אלא יש סדר שהוא סדר של אלוהי בטבע, החל ממדרגת החול עד מדרגת המצווה, ויש סדר שהוא אלוהי מעל הטבע, שזה מדרגת קודש, לימוד תורה, בית המקדש. שאלו את הרב ציודה, אחרי מלחמת ששת הימים, האם נניף דגל ישראל בהר הבית? שאלה טובה. אמר הרב ציודה, לא. למה לא? הר הבית, בית המקדש, והר הבית בינתיים, זה מעין שגרירות של העולם הבא בעולם הזה. זה מעבר לדגל. זה מעבר לסדר טבעי. יש כאן משהו אחר. מעין עולם הבא כזה. שגרירות של העולם הבא בעולם הזה. לכן באמת הקושייה הזאת של ההבדל בין הקודש לחול היא קושייה חמורה. ככל שאדם יותר מתפתח, אז החול כבר הוא לבקר בהיכלו. הוא חלק מהקודש. מצד שני, צריך לדעת את הגבולות הברורים והחד משמעיים שלפחות לפי הפסקה כאן באורות התורה. למשל, אדם שעוסק בתורה, בלימוד תורה, אז הוא עוסק עכשיו בקודש הנקי, בקודש הצרוף, בקודש נטו, בלי כלים, בלי אמצעי. טוב, האם אני אומר שכל מה שהוא לא תורה אז הוא חול? לא אמרתי זה כך. כי גם המצוות ביחס למען האילן זה קודש. אבל המצוות ביחס לתורה, תלמוד תורה דוחה. מצווה, אם היא יכולה לעשות על ידי אחרים, או שזמנה לא עובר. כי תלמוד תורה מצד עצמו אומר המהר"ל יותר גבוה. בקיצור, חשוב לי רק שנשים לב לזה שהרב לא מגדיר כאן הגדרות, הוא אומר צריך להגדיר. אז למה הרב אתה לא מגדיר? נשארת אותנו פעורי פה. כי מצד אחד צריך להגדיר, וחייבים להגדיר, ואולי אפשר להגדיר. מצד שני, ככל שאתה יותר גדול, אז אולי גם אי אפשר להגדיר. הסתבכנו. מה עושים? יודעים שזה מעבר להגדרה, וגם זה בתוך ההגדרה. בשטח, אדם שלומד תורה לא מפסיק. הוא מפסיק כאילו מתחבא בנפשו. לימוד תורה זה האלוקי נטו. אדם שלומד תורה לא מתעסק עם שום דבר אחר. אדם ששייך, אם אפשר להגיד את זה במושגים מרטילאים כאלה, אדם ששייך למושג שנקרא כנסת ישראל, או שייך לערך שנקרא תורה, ובפרט אם הוא לומד תורה או מקיים מצווה, זה... מצד שני, יש ביטוי גם אחר בחז"ל, למשל, גדולה עבירה לשמה ממצווה שלא לשמה. מה זה עבירה לשמה? אדם שפועל פעולה חולית נגד השולחן ערוך הפשוט, נגד התורה הפשוטה, כי המטרה, כי הסיבה והמטרה היא סיבה קודשית. למשל, מה שמצאנו אצל אסתר המלכה, שלפחות בשלב השני כשנכנסה לחשברוש, אז היא מסרה את עצמה לכתחילה למשקף גוי. ואז אמרה, כאשר עבדתי, עבדתי. אומר תוספות, איך זה יכול להיות? מלך, בשלב הראשון שהיית נוסה, אז הנוסה, כקרקע עולה, אומר תוספות. בסדר, אבל בשלב השני, שכבר זה בבחירתך, איך יכול להיות? אומר תוספות, הצלת כלל ישראל שאני. להציל את כלל ישראל, מותר לכתחילה להיכנס למשקב עם גוי. טוב, לא הייתי לוקח את התוספות הזה והופך אותו עכשיו לכל מצב שכל אחד מאיתנו חושב. פה צריך תלמידי חיים עצומים שיגידו לנו אם זה כגדר אסתר המלכה עכשיו, שיצא את כלל ישראל. אבל הנה, עובדה שיש גדר כזה, יש גדר של עבירה לשמה, שהסיבה שלה והמטרה שלה, למרות שהפעולה עצמה היא עבירה, אבל הסיבה והמטרה היא מצווה. זה נקרא עבירה לשמה, עבירה לשם השם. לכן חשוב בכל הפסקאות האלה, שנכון שצריך לחבר, אבל גם נכון שצריך להגדיר. והחיבור וההגדרה, זה מסובך. זה מורכב. קל להגיד לימוד תורה יותר ממצוות, קל להגיד לימוד תורה וקיום מצוות יותר ממעשה חולין. שמה נשאל שאלה, בסדר? מה יותר מצווה? ללמוד תורה או לצאת למילואים? שאלה? אני לא אומר שאין תשובה לשאלה הזאת, אני אומר, קודם כל צריך להתפעל מהשאלה. טוב, בואו נקשיב אחד לשני, אולי אני נתקדם כאן קצת. בבקשה ארנון, רגע, נקשיב לעשות את זה. אני לא אומר שלא להגדיר, אני אומר שצריך להגדיר, ואנחנו אומרים שההגדרה היא מסובכת. אתה הוספת כאן עוד משפט, אם ירשה להוסיף עוד שני משפטים על זה. יכול מאוד להיות שזה תלוי באדם, זה אתה אמרת עכשיו, ובית תלוי במצב, כלומר בזמן ובמקום. כלומר, יכול מאוד להיות שבזמן מסוים הקודש האלוקי שבי מופיע דרך מעשה חולי, זה הקודש, ויכול להיות זמן אחר שהקודש האלוקי שבי מופיע דרך מעשה קודשי. ועד רבה, אם אני עכשיו אסתה מזה לזה, למרות שלפני 5 דקות זה מה שאנחנו נעשות, ועוד 5 דקות זה מה שאנחנו נעשות, אז אני סוטה. למשל, הנציב כותב בפרשה, בספר דברים, ואתה השם אלוהיך, ואתה ישראל, מה השם אלוהיך של מימך? להרקים, להירא אותו וכו'. שואלת הגמרא, איזה רשימה ארוכה? אומר הנציב, גם על זה נדבר בפנינו בעזרת השם, שהפסוקים האלה מדברים על 4 סוגים של עם ישראל. יש בעם ישראל 4 קבוצות. ובכל אחת מהקבוצות הקדוש ברוך הוא מצפה ממנה, דורש ממנה, משהו אחר. אומר הנציב יותר מזה. ואם אדם אחד שקשור לקבוצה אחת, יתנהג על פי מה שהקדוש ברוך הוא דורש מקבוצה אחרת, אומר שם הנציב, לא רק שהוא לא יועיל לעולם, ולא רק שקידש את השם, אולי אפילו חילל את השם. והוא מחלק, הוא מחלק למשל בין שליחי ציבור, בין אנשים שעוסקים בתורה יום ולילה, לבין אנשים שהם קורא להם בעלי בתים, ואנשים, נשים, סליחה, בין נשים, עבדים וטף, שצריך להבין איך נשים קשורות לשם, אבל בכל אופן, 4 סוגים. יש שליחי ציבור, יש לומדי תורה, יש אמון בית ישראל, ויש נשים וטף ועבדים. וכל אחד מהם הקב"ה דורש ממנו דבר אחר לגמרי. יש מי שדורש ממנו ליראה, יש מי שדורש ממנו לאהבה. למשל, הנציב שם כותב, שאדם שהוא שליח ציבור, השפיץ, מרכז הכובד שאותו הקב"ה מצפה ממנו, זה יראת שמיים. למרות שיש בך כוח, יש בך שררה, יש לך יכולת הכרעה, יש לך שלטון ביד, אתה יכול להתגאות על אחרים, ואתה יכול לקופף אחרים, נקודת המוצא, מרכז הכובד שלך כלפי השם, זה יראת השם. להבין את היחס שלך כלפי השם, שאתה מתפרנס מכוחו של ריבונו של עולם, ולא אתה מפרנס את הציבור. אתה מפרנס את הציבור מהכוח שהציבור של ריבונו של עולם מפרנס אותך, ולא להפך. לכן, ואתה ישראל, מה השם אלוהיך של מימך, כי אם ליראה את השם אלוהיך? אומר שם הנציב, זה מדובר על שליחי ציבור. לאהבה את השם, אומר הנציב, זה מדובר לאדם שהוא שקוע בבית המדרש יום ולילה. אומר הנציב, אדם שלא שקוע בבית המדרש יום ולילה, לא יכול להגיע לאהבת השם. אהבת השם, דבקות, חסידות, מה שקוראים היום, דבקות באומן האמיתי של המילה, זה אדם ששקוע בית המדרש. טוב, סוגיות בפני עצמה, שנגיע שם לכן, ודאי שזה משתנה מאדם לאדם, זה גם משתנה ממצב למצב, של אותו אדם בעצמו.
אבל מחינה פה.
כן,
נדיר. כל 4 הסוגים האלה, אם אדם לומד את כל התורה כולה, מאלף ועד תו בכל העולם, אם לא משם את זה, מה עשה?
כל אדם צריך ללמוד תורה, כל אדם צריך לקיים מצוות. השאלה מהי נקודת המרכז שממנה... נכון, אבל השאלה מהי נקודת המרכז שממנה הכל נשפך. זה לא שהקדוש ברוך הוא לא מצפה מלומד תורה שיקיים את המצוות, אבל המוקד שלו זה לא קיום מצוות, אלא דבקות בהשם. לאהבה את השם אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך. זה הרבה למעלה מקיום מצוות, כשהוא מקיים את כל המצוות, קלה כבחמורה. לגבי אדם שעוסק בשליחות ציבורית, הוא צריך ודאי להגיע לאהבת השם למדרגתו, הוא צריך לקיים מצוות, אבל נקודת המוקד, המרכז שלו, זה יראת שמיים. אדם אמוני אומר שם הנציב, נקודת המרכז שלו זה קיום מצוות. אהבת השם, ספק אם יגיע, אולי לא יגיע, וגאווה כלפי החברה, אין לו ממה להתגאות. כי הוא לא, אין לו שררה בידיים. טוב, צריך ללמוד שם את הנציב בצורה מדויקת, אבל באופן כללי, הדבר משתנה מאדם לאדם. כן.
אתה אומר שהתורה...
רגע, שנייה, ליאור, סליחה. כן. סוגיות שלמות, צריכים להבין מה כתוב. אתה אומר שאם יש לי אפשרות להיות הרמב״ם בבית המדרש או הרמב״ם כרופא, צריך להיות הרמב״ם בבית המדרש. זאת השאלה. התשובה היא נכון. אין ספק, לימוד תורה מעל הכל. אבל מצד שני, הקדוש ברוך הוא ברא בעם ישראל כישרונות שונים, אנשים שונים שמרכזי הכובד שלהם הם שונים, ולכן מלכתחילה כנראה הקדוש ברוך הוא סידר שיהיו כאלה בעם ישראל שהם הרוב, דרך אגב, הרוב הגדול, הרוב המוחלט, שהם לא ישבו בבית המדרש יום ולילה. אלא הם יהיו אנשי תורה, יראי אלוקים, מקיימי מצוות, קובעי איתים לתורה, אידיאליסטים, אבל עוסקים בעניין העולם. אז זה. זה לא בדיעבד, זה לכתחילה. להם זה לכתחילה, ולהם זה לכתחילה. מרכז הכובד זה לא קשור לשאיפה שלך, מרכז הכובד זה קשור לאישיות שלי. והאישיות שלי זה בעצם התפקיד שלי. והתפקיד שלי זה גם המקצוע שאני אבחר ומה שאני אעשה. הלו, מה רצית מקודם?
אז מה שאמרנו, כפות אתה עולה בעצם בקדושה, ברוחנית, א' יותר קשה לך להגדיר, ובית אתה מזהה בכל דבר קודש. אז בעצם אתה, ברור שיותר קשה לך להגדיר, אתה תגיע לשלב אולי שאתה לא תגדיר, כי אתה מזהה בכל דבר
קודש. אבל מצד שני יש הגדרות. אובייקטיבית יש הגדרות. דוד המלך, לדוד המלך הוגדרה המציאות שאת המקדש הוא לא יבנה. חד משמעי, אתה לא תבנה את המקדש. תחשוב, אתה רגע דוד המלך, כל ההיסטוריה שלו, כל מה שהוא עבר. מה הוא לא עשה בשביל לבסס מלכות ישראל? שלב הבא זה בניין המקדש. מי יבנה את המקדש? שלמה. זה לא פייר במרכאות, כן? זה לא פייר, למה שלמה? עכשיו, מהצד השני, שלמה המלך לא יכל לבנות את המקדש אם דוד לא מכין לו את כל ההכנה שהוא הכין. אז יש אישיות דודית, ויש אישיות, נקרא לה שלומית, של שלמה. האישות הדוידית עניינה מלחמת מצווה, באופן כללי. האישות השלומית עניינה בית מקדש. אין דוד בלי שלמה, אין שלמה בלי דוד. ולכן דוד לא מתוסכל אמור לו שלמה, ושלמה לא מתוסכל אמור לו דוד. אישיות שונות, תפקידים שונים, ממדים שונים. אז מי יותר עליון, דוד או שלמה? שניהם. דרך אגב, סתם ככה השכלה כללית בברכת המזון, אז הגמרא אומרת, נכון, לגבי הברכה השלישית, דוד ושלמה, תיקנו בעניין ירושלים, בונה ירושלים. משה רבנו תיקן ברכת הזן כשירד המן לישראל. יהושע תיקן ברכת הארץ כשנכנסו לארץ. ובעניין ירושלים מי תיקן? אומרת הגמרא, דוד ושלמה. אז אם ככה יש לי שאלה, אז למה אין שתי ברכות? בוא נברך ברכה אחת על בעניין ירושלים החומרים. זה דוד. וברכה שנייה על בעניין ירושלים הרוחני, בית מקדש, זה שלמה. למה לא? כנראה שדוד ושלמה זו ברכה אחת, זאת מציאות אחת. אין אפשרות להפריד בין דוד לשלמה. זאת מציאות אחת, מצד אחד אישיות דודית של קדושה בטבע, עם כל המורכבות והסיבוכיות שבדבר, ומצד שני, שלמה המלך קדושה שמעל הטבע. שלמות. דוד ושלמה תקנו בוני ירושלים. כן. בא לבית המדרש לבדוק? בואו נסתעף רגע, למרות שלא תכנתי להסתעף, אבל בואו נסתעף. יש מאמר במאמרי ראייה, נקרא חובת תלמוד תורה. המאמר הזה נמצא במאמרי ראייה עמוד 198, אם אני לא טועה. שם הרב מביא קושייה שמופיעה כבר בתוספות בגמרא, מסכת קידושין, מסכת שבת, וגם הרב מוסיף שם עוד מקור אחד לבריאות, חלקות שימוני. בואו נזכיר שלושה מקורות ונסה לפתור. גמרא אחת אומרת, מסכת שבת, שהשאלה הראשונה שישאלו את האדם היא נסעת ונתת באמונה. השאלה השנייה שישאל האדם היא קבעת עתים לתורה. אם כן, לפי הגמרא הזאת הוא ישאל על קביעות עתים בשאלה השנייה. גמרא במקום אחר כתוב ראשית מים פותר מדון, פותר פטר רחם פותח, מדון דין, אין מים אל התורה, ראשית מים פותר מדון, אומרת הגמרא, אין תחילת דינו של אדם, אלא על דברי תורה. אם כן, לפי הגמרא מסכת שבת, השאלה הראשונה שיש אל האדם זה משא ומתן. עסקים עשית ביושר? לא רימית במשקל של הגרעינים? מס הכנסה שילמת? ולפי והשאלה השנייה שהוא ישאל את זה קבעת עתים לתורה. אבל לפי הגמרא השנייה מעלות המסכת קידושין, שם נאמר הפוך, שהשאלה הראשונה שישאל האדם זה על דברי תורה. ראשית, מה יפותר מדון? אם כן, קושיה ראשונה טכנית, מה השאלה הראשונה שישאל האדם כשיגיע לדין? השאלה הזאת כבר שואל תוספות על הגמרא, על הגמרות. שאלה שנייה, לפי הגמרא במסכת שבת, קבעת עתים לתורה, אם התשובה תהיה כן, אז האדם הזה הוא בסדר או לא? בסדר גמור, קבע עתים לתורה. אבל בילקוט שמעוני כתוב, כל הקובע עתים לתורה, הרי זה מפר תורה. אדם שקובע עתים לתורה, הוא הפר את התורה. נגיד במושגים ברוטליים של היום, אם אתה רק למדת דף יומי, זה הפרת התורה. מצד שני, אם ישאלו אותי למדת דף יומי אחרי יום עבודה ואני אגיד כן, פלוס, וי. איך זה יכול להיות? יש עוד כמה שאלות על הגמרות האלה. אומר שם הרב, אלא על כוחנו להכריע, תוספות שם עונה מה שעונה. על כוחנו מהרב להכריע שמדובר בשני סוגים של אנשים בעם ישראל. יש אנשים שעיקר עניינם זה לימוד תורה, ולימוד תורה בהעמקה, ולימוד תורה בהתמדה. ולכן הם לא יצאו ידי חובת קביעות עתים בלבד. לא כמותית ולא איכותית. ולכן השאלה הראשונה שישאלו אותם זה על עיקר עניינם. עיקר עניינם זה האם דברי תורה שבפיך מחודדים, מיושרים, מדויקים. ראשית מהם פותר מדון וקביעות עתים שם לא מספיקה. עליהם נאמר כל הקובע עתים לתורה, זה מפר תורה. ויש אנשים אחרים בעם ישראל שעיקר עניינם זה להיות עסוק בבניין העולם, במשא ומתן. ולכן השאלה הראשונה שהם ישאלו היא מתאימה למה שהם, לתפקיד שלהם. נסעת ונתת באמונה? כדי שבאמת זה יהיה באמונה, הם צריכים לקבוע עתים לתורה. ועליהם, כשהם יקבעו עתים לתורה, זה מצוין. טוב, כדאי לקרוא את זה, אני רואה. לפי הפרצופים כדאי לקרוא.
ומה התוספות?
התוספות עונה שזה רק, שיש מה ששואלים לדין, ויש משהו, יש את הסברה, ויש מה ששואלים בפועל. הנה, אולי נקרא את זה. תראה, אנחנו נכנסים כאן לדיון ארוך. האם מצוות תלמוד תורה היא כל הזמן, חוץ מהזמן שאני לא יכול ללמוד תורה, או מצוות תלמוד תורה היא, כשאני סיימתי את צרכיי, נקרא זה אפילו ברובד של הפרנסה, או של האידיאלים, אז אני צריך להתפנות ללימוד תורה. זאת מחלוקת, האם אדם מחויב בלימוד תורה כל היום, חוץ מהזמן שהוא לא יכול, או הוא מחויב לעשות מה שהוא צריך לעשות, ובזמן שנשאר לו ללמוד תורה. להלכה, שולחן ערוך, גם פסק משהו אורתילאי, שכל אדם צריך לקבוע לו זמן, תודה רבה, ביום ובלילה. כמה הוא צריך לקבוע? השולחן ערוך לא קבע. כל אחד לפי כוחו, לפי נו. בואו נקרא רגע. אומרי ראייה, עמוד 198. פעם צריכים ללמוד את המאמר הזה בצורה מסודרת. המאמר הזה נקרא חובת תלמוד תורה. אני מקשה אולי רק את הקושיות, ואחרי זה נקרא את התירוץ. וכאשר חובת תלמודה של תורה, הקבוע, הלא הוא נלמד מ"ושיננתם", ושיננתם לבניך, שיהיו דברי תורה מחודדים בפיך. מחודדים הכוונה מדויקים. בקיאות לא מספיקה פה. צריך פה עיון ודיוק, דרך אגב. לא יקשנו עוד קושיה. בתוך מקצועות התורה. יש המון מקצועות בתוך התורה. יש קבלה, יש אמונה, יש חסידות, יש הלכה, יש גמרא בפקיעות, יש גמרא בעיון בשיטות שונות. אז במה דברי התורה מחודדים בפי? נגיד שהחלטתי שאני בתוך התורה. באיזה תחום? לא, לא, לא כל תלמיד חכם יכול להיות כלול מכל מרחבי התורה. כשדברי התורה מחודדים בפי בכל מרחבי התורה. הוא חילק תפקידים בעם ישראל. אז גם בתוך הקודש יש את החילוק הזה. אומר הרב, וכאשר חובת תלמודה של תורה הקבוע, הלא הוא נלמד מ"ושיננתם" שיהיו דברי תורה מחודדים בפיך. שאם ישלחה אדם דבר שלא תגמגם ותאמר לו, שלא תגמגם, פסיק, אלא ותאמר לו בצורה ברורה, בהירה, מדויקת, מחולקת וכו'. כדאית בגמרא מסכת קידושין דף למד, וכדברי הר"ן בנדרים דף ח', שמזה באה חובת השקידה בתורה, ללמוד תמיד יום ולילה לפי כוחו, שמובן שדבר זה יכול להתקיים רק על ידי תלמידי חכמים העוסקים בתורה בקביעות, שהם שמים לילות קיימים בעסק התורה, שדברי התורה אצלם יכולים להיות מחודדים בפיים. כל הכבוד, חד ושלום שלא יצא כאן אי בהירות, אבל עם כל הכבוד, אדם שלומד סך הכל בקיאות בגמרא, גם אם הוא לומד דף ביום, הוא לא יכול להגיע להגדרות מדויקות של הלימוד. זה עושים בעיון, זה עושים בחפירה עמוקה וארוכה של קושיה ותירוץ, של ימים שלמים על שורה בגמרא, אם אתה רוצה באמת לעין עד הסוף. ולימוד הבקיאות הוא לא מתיימר לתת את הערך הזה של השינון של הדברים. חרב משוננת, חרב מחודדת, חרב מדויקת. אלא יותר להכיר את הנושאים באופן כללי וכו'. מה שאין כן במעמד התורה אצל האנשים שמסוקים בדרך ארץ, שהם נתבעים בעיקר על קביעות איתים לתורה. כמובן במסכת שבת דף למד א', בכלל השאלות של יום הדין וכו'. אם כן, ובחילוק של אלה שני הסוגים, מתיישבת קושיית התוספות שם בסנהדרין דף ז', וכך הוא בקידושין דף מ', דאמרינן אין תחילת דינו של אדם אלא על דברי תורה, ואילו בשבת שם אמרינן ששואלים נוסעת ונתת באמונה בתחילה. ותרצו בתירוץ השני שם בתוספות, הנה מוטי תשובה, ששואלים תחילה על משא ומתן. כלומר, השאלה באמת הראשונה היא על משא ומתן. אבל הדין הוא מכל מקום יקבל דינו תחילה על דברי תורה. כלומר, השאלה בבית הדין היא על משא ומתן, אבל את הדין אתה תקבל על דברי תורה. אומר הרב, והדבר צריך טעם והסברה רבה. מדוע משנים את סדר השאלה מסדר קבלת הדין? טוב, וכו'. אומר הרב, ולעניות דעתי זה באמת צריך לבאר את הסוגיות עסוקות בשני סוגי אנשים בעם ישראל. אצל בעלי בתים העסוקים וטרודים בדברי מסע ומתן, להם דיה החובה של קביעות איתים לתורה. על כן אצלם שעיקר מעמדם בעולם הזה הוא המסע ומתן, כלומר דרך ארץ, יחסים אנושיים, עבודה באמונה וכו'. ביושר, שואלים נסעת ונתת באמונה, כי זה עיקר עניינה, ואחר כך קביעת איתים לתורה. מה שאין כן תלמידי חכמים הקבועים בתורה, שהם מקיימים בדיוק את החוקה של ושיננתם, כלומר שיהיו דברי תורה מחודדים בפיך, ועוסקם בתורה יום ולילה בלא הפסקה, רק בקביעות גמורה כפי כוחם, לא שייך לשאול אותם בעניין מסע ומתן שהם אינם עסוקים בו, ולא שייך לומר להם קבעת איתים לתורה. למה? שהם לא יוכלו לצאת כלל ידי חובתם בקביעות איתים. ועליהם אמרו חז"ל, כל הקובע איתים לתורה, הרי זה מפר תורה. כמבואר בהלקות תהילים רמז תתעה, מהגדת שמואל שם וכו' וכו'. בקיצור, אם כן מדרגות של אנשים, סגנונות של אנשים. אז איך אני יודע איפה אני? בא לבית המדרש, מתחיל לבדוק. הנה, גם כאן אנחנו רואים שהגדרות של הקודש והחול קצת מתשתשות.
מורכב, וזה הרב
לחייה. לעניות דעתי, תראה, היינו רוצים שהרב ייצור כאן טבלה. קל לי להגיד, כל משהו נשמה זה קודש. כל משהו שכל נפש גוף זה חול. זה קודש וחול. כל משהו לימוד תורה וקיום מצוות זה קודש. כל משהו מעשה חולין דרך ארץ הוא חול. ואז למשל, להתגייס לצבא, אם זה גר של מלחמת מצווה, זה קודש. אבל מצד שני, קודש של לימוד תורה וקודש של מצווה, דוד ושלמה, בתוך הקודש פנימה, לבקר בהיכלו כפשוטו, או לבקר בהיכלו בשדה הקרב. נו, מה עכשיו אנחנו אומרים? זה מתחיל להיות קצת יותר מטושטק, קצת יותר מורכב. אז הנה מה התפקיד, מה האישיות? מה עניינו? כן, עוד פעם, אני לא מנסה לתת תירוץ, אני באמת לא, אני לא מנסה לענות תשובה. אני מנסה רק לעורר שנשים לב שהרב כאן לא... אני אגיד את זה אחרת רגע. למה הרב לא מזכיר למשל פה את הסוגיה שאמרנו בפעם הקודמת, ביום ראשון זה היה, של זרע בהמה וזרע אדם? תגיד, כל מה שהוא זרע בהמה זה חול, כל מה שהוא זרע אדם זה קודש. כל מה שהוא גופני, נפשי ושכלי זה חול, כל מה שהוא נשמתי הוא קודש. למה הרב לא אומר את זה?
זה הכל
זה לא כתוב. עובדה שזה לא כתוב. ואנחנו הרי אוהבים תמיד את התכלס, אז מה יוצא פה בסוף? אז תגיד, אני אוכל לאכול עכשיו ארוחת צהריים, זה קודש או חול? חול. וכשמתפלל מנחה זה קודש. כן, אבל אם אני מקובל אלוקים מלא ניצוצות, אז זה קודש או חול? מורכב, מורכב.
התשובה זה אינדיבידואלית.
התשובה היא שמה שברור לנו, דרך אגב, הרי אסור לשכוח למה הרב כותב את כל הדברים האלה. כי באמת החילוק בגלות בין קודש לחול היה חילוק מאוד ברור. כל משהו בית מדרש, כל משהו בית כנסת, כל משהו לימוד תורה, כל משהו קיום מצוות, תחת הכותרת קודש. כל משהו שולחן ערוך קודש. כל משהו לא זה, ציונות, מדע, תעשייה, עבודה, ברמת הכלל, ברמת הפרט. זה חול? אז מה עושה האדם החרד לדבר השם, לקודש? חרד! מהחול. אז הוא שם אותו בצד, בקצה, בגבול. הוא מוציא אותו מחוץ למגרש, מחוץ למשחק, הוא אפילו נלחם בו, כי הוא מאיים על הקודש שלו.
אתה מברך על האוכל, אז האוכל הוא חול, אבל אתה מברך, אז אם נכנס לקודש עכשיו, אז בכל דבר אתה מכנס קודש.
אבל מדרגות מדרגות. מדרגות מדרגות, נכון? יותר מזה, יש דין קדימה של תורה על גבי מצוות, יש דין קדימה של מצווה שיכולה לעשות על ידי אחרים הזמן העובר על גבי תורה. יש אפילו במצוות עצמן יש סדר עדיפויות. מה קורה כששתי מצוות מתנגשות? זה התנגשויות? נו, אז מה תגיד, זה קודש יותר? התשובה היא כן, אבל מצד שני, לא כך פשוט.
אבל הם היום כאילו למצוא את
האלוקים
לא צריך כמובן
להגיע לסכיזופרניה. הרב כותב, למה אני אומר את כל זה? הרב כותב, לא הספקתי להביא לשיעור, אבל הרב כותב בשמונה קבצים בכמה מקומות, יש כמה פרקים שם ששם הרב ככה מתאר מה קורה אצלו בפנים ככה בספר, בחדריו או בכל מיני ספרים כאלה. אז יש שם כל מיני ככה, הרב משתף אותנו בהתלבטויות הנשמה שלו, נגיד זה ככה. השם הוא כותב את זה בכמה נפשי שטה, קודש, חול. אני לא יכול לוותר על חלק. זה הכל ביחד. טוב, אני זה לא הסגנון, אבל... מצד שני, יש הבדלה? אני הייתי אומר אולי בצורה כזאת. בואו נצא עם משהו מעשי. מצד אחד צריך לקדש את החיים. מצד שני צריך לדעת באופן חד משמעי. בואו נוציא מכאן משהו מאוד מעשי ומאוד טכני ומאוד חרדי במחאות. כשאדם לומד תורה, שום דבר לא מתקרב לדבר הזה אם הוא יגיע למסקנה שעכשיו הוא צריך ללמוד תורה. עכשיו זה יכול להיות בחמש דקות האלה, יכול להיות ביום הזה, יכול להיות בחמש שנים הקרובות. כל המציאות החיצונית היא כרגע, לא, אני לא אגיד היא בטלה לגמרי, אבל באופן יחסי היא בטלה. הוא עכשיו נמצא בקור האטומי של העולם, הוא נמצא עכשיו במעיין מקור ההוראה היסודית, הוא נמצא עכשיו בגושה חמורה מקורית, הוא נמצא עכשיו בחיים דחיים. אתה לא יכול לעזוב קדושה חמורה מקורית ותפוס במקומה קדושה קלה מעותקת. אתה יכול לעזוב חיים דחיים וללכת לחיים. אתה לא יכול לעזוב את המעיין וללכת לשתות מים משלולית. גם המים בשלולית הם קדושים, גם הם יצאו מהמעיין. אבל כרגע הם התערבבו קצת, אז יש כאן איזה ערבוביה. יש איזה כלים ואמצעים שזה מתגלה דרכם, אז יש כאן איזה הפרדה. הולך בדרך ושונה. תגיד, אז התבלבלתי, אז אני צריך לבוא למכון מיר להיות אברך כל החיים. הוא ללכת לפקולטה למשפטים כדי להיות משפטן, לקדש שם שמיים. תלוי. קודם כל צריך לבוא הרבה שנים לבית המדרש כדי באמת לדעת איך לקדש את החול ולא שהחול יחלל את הקודש. ומצד שני, ודאי שיש ערך פה ופה, וכל אחד צריך לבחון איפה הוא נמצא. כן, משה.
בסופו של דבר, אני לא אמור להגדיר את הישיב שאני אמור לחשוף אותה. נכון. שאני פספס את הייעוד שלי בחיים
כאילו. ודאי. לא אתה, אני. יכול להיות שאדם מפספס את הייעוד שלו בחיים?
מה אני אמור לעשות?
לחזור לייעוד?
איך?
תראה, בוא נאמר רגע אחרת. אני הולך רגע למקום אחר. יש גמרא מסכת חולין, אם אני לא טועה, דף כ"ד. הגמרא שואלת קושייה מביא כבר רש"י במקום על התורה. פסוק אחד אומר שהלוויים עבדו במקדש, במשכן, מגיל 25 ומעלה. מבין 25 ומעלה. כתוב שני אומר מבין 30 ומעלה. הכיצד? כתוב אחד אומר 30 אפשר להגיד 25, 25 אפשר להגיד 30. הכיצד עונה הגמרא? מכאן, בגיל 25 נכנסו הלוויים ללמוד בפקולטה ללוויים. אוניברסיטת הלוויים למדו 5 שנים הלכות לוויה. בגיל 30 הלכו לעבוד. 25 ללמוד, 30 לעבוד. אומרת הגמרא. מכאן, אני מצטט, מכאן. לתלמיד שלא ראה סימן יפה במשנתו 5 שנים, כמו שהלוויים היו צריכים לשבת בבית המדרש ללוויים 5 שנים ורק אחר כך לצאת לעבודה בפועל, לממש בפועל מה שהם למדו. מכאן, לתלמיד שלא ראה סימן יפה במשנתו 5 שנים שוב אינו רואה. רבי יוסי אומר 3 שנים. טוב, אני לא רוצה לבלבל, לייאש, אבל אין ספק שצריך זמן משמעותי לשבת בבית המדרש כדי לראות אם באמת אתה רואה סימן יפה במשנתך, ותכף ננסה להבין מה זה סימן יפה במשנתו. סליחה שאני אומר את זה בצורה מאוד ברורה וחד משמעית. חודש במכון מאיר, שנה במכון מאיר, זה ההתחלה של הפתיחה של ההקדמה של המבוא. צריך זמן אמיתי, זמן משמעותי. אני יודע שהמשפט הזה יכול להתחיל להפחיד אנשים. צד שני, צריך לדבר גם ישר. הדעה הכי מקילה בגמרא זה רבי יוסי 3 שנים. וכנראה דרך אגב שרבי יוסי לא דיבר על תקופת התאקלמות וכל מיני דברים כאלה. מיד, קדימה, קופץ לים. מכל מה שזה אומר. בכל אופן, צריך זמן משמעותי. כמה לא יודע. נתחיל להגיד מ3 עד 5. יש לנו 15, כמה שצריך. בסדר. עכשיו, מה זה נקרא? שנייה אחת. לא ראה סימן יפה במשנתו. מה אתם אומרים? אתה תגלה. מה זה לא ראה סימן יפה במשנתו? התחושה הפנימית שלו מתאים לא מתאים. זה ראה סימן יפה או לא ראה סימן יפה? אומר רש"י במקום, אומר מוטי, לומד ושוכח. אדם שלא רואה סימן יפה במשנתו זה שהוא שוכח את מה שהוא לומד. אני לא מבין. מה זאת אומרת שיוכר מה שלומד? תחזור, תזכור. אלא כנראה שרשי יודע שהבן אדם הזה חזר, ולמרות זה הוא לא זוכר. למה רשי רוצה כנראה לומר? רשי עקרוני מאוד. אדם מעולם לא מצליח לשכוח את מה שהוא. מישהו מאיתנו זוכר שהוא שכח פעם את עצמו ברחוב? מישהו שוכח את הוריו, את ילדיו, את מה שקרוב לו באמת? דבר שהוא אתה, מה שהוא אתה בעצמך, בעצמך, אתה לעולם לא תשכח. וכן, אם אדם לומד תורה, חוזר וזוכר, זה סימן שזה אתה. מי שלא חוזר עליו לא מדובר, זה סתם עצלנות. הזורע ואינו חוזר כלומד ואינו חוזר כזורע ואינו קוצר, אז זה סתם מיותר. אבל מי שלומד וחוזר, ועוד פעם חוזר, ועוד פעם חוזר, והרב הוא כותב לפחות 10 פעמים, והגמרא אומרת במקום אחר 400 פעמים. בסדר. אז הוא לא זוכר, ואז הוא לא זוכר, אחרי זה הוא לא זוכר. ויושב 5 שנים. צריך לעבור את כל התהליך של ההתאקלמות והבניין והעבודה והמשברים וכו' וכו'. למרות זאת הוא לא זוכר, אז הוא לומד ושוכח, זה מראה שזה לא הוא. וכן, מה רש"י כנראה רצה ללמד אותנו? תבדוק אם זה אתה. אתה מרגיש טוב, יש לך שמחה, יש לך סיפוק. אתה רואה בזה ערך. אתה מתחבר לדבר. אתה לא עושה את זה כי אין ברירה, כי אני מפחד מגיהינה. פעם היה פה מישהו, אמרנו באחד השיעורים, כתוב בספרים הפנימיים, שאדם שיגיע לעולם הדין, יצטרך להעביר 150 שיעורים. קוף נון שיעורים. אז הוא מאוד נבעל. אין לו 150 שיעורים. אז הוא הגיע למסקנה שהוא יושב במכון.
ערוץ.
אז הוא לא ערוץ מהיר. הוא יושב במכון, זמן כזה, עד שהוא ישמע 150 שיעורים. ואז הוא לא מה להגיד. אמרתי לו, רגע, אתה חושב שהקצב של השיעור שם מהקצב של השיעור פה? שם זה אוטוסטרדה. שם 150 שיעורים זה אולי 50 שיעור פה. זה לא טכני, 150 שיעורים. מה נבעת הצביעות? אני רואה שאתה מבועל.
לא,
אני רואה שאתה מבועל, מה לא, אני רואה. קודם כל, מכון מיר זה הראיה שהוא יכול להתעכב. תראה כמה חבר'ה מתעכבים.
מי אמר זה
רצוני? מי אמר?
שזה רצוני.
לא, אני חושב שזה רצוני. אנחנו מאמינים שזה רצוני. לא
רוצים להתחתן עוד 3 שנים?
לא רוצים, מה? ניסויים לסוגיה בפני עצמה. אבל קודם כל, הם נתנו לעצמם זמן להתמקד בדבר. ב', יכול מאוד להיות שאולי גם צריך או כדאי, לסוגיה בפני עצמה, לעשות את זה לפני הצבא. סוגיית ההסדר, זה שלמשל עושים 3.5 שנים צבא. סליחה, ישיבה.
4 שנים.
ישיבה 3.5 שנים. יש 4 אומרים? 4.
לא,
3.5 ישיבה, ועוד 1.5 צבא, זה בדיוק בין 3 ל-5. אבל כולנו יודעים שלפעמים אדם מגיע צעיר, לא בוגר, ועד שהוא מתחיל להתחמם, הוא כבר בשיעור ד'. אז מה יכול להגיד בשיעור ראשון שישב שלוש שנים? איפה רק התחממת בפסח שיעור ד'? לכן אני חושב שצריך מאוד להיזהר, אני לא אומר חמש שנים ואני לא אומר שלוש שנים, אני תמיד משתדל להגיד את צמד המילים, זמן משמעותי. זמן אמיתי, שאדם בפנים, תובל ראשו וכולו בתוך המקווה הזה. לא משאיר שום שערה בחוץ, נכנס פנימה. יכול להיות. כדי שחיי הפרט ייבנו. זה צריך להופיע בצורה... אני הזכרתי שאני צריך להיות עוד 10 דקות בגבעת מרדכי. שכחתי מזה. אז נראה לי נעצור עכשיו ברשותכם, סליחה. טוב, מה היה חשוב היום לעשות? כלומר, מה לי הרגשתי שהיה חסר קצת פה, שלא מספיק ראינו אולי את המבנה הכללי של הפסקאות האלה, ולהבין שכל הסוגיות האלה של הפרופורציות הן סוגיות באמת קצת יותר מורכבות. טוב, הבא שניקח מזה משהו.